אוחזים סמוך לחג הפסח. התורה צוותה אותנו במצוות חג הפסח, זכר ליציאת מצרים. נשתדל בלי נדר להסביר כמה דברים על פי תורת הקבלה בעניין. הדבר הראשון, אומר האריז"ל, האריז"ל היה חי לפני כ-450 שנה בעיר צפת, הוא היה גדול המקובלים של כל הדורות האחרונים, והוא מסביר שכשהתורה נותנת לנו חג זכר לאיזה נס, יש בזה פשט וסוד. הפשט זה כדי שנזכור את הניסים שהשם יתברך עשה לנו, ונודע על זה להשם יתברך, ומזה נבין שהוא השולט בכל והוא המושל בכל, ועל ידי זה נתקרב אליו ונעבוד אותו. אבל הסוד של העניין הוא שאיך הנס נעשה. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את הנס באיזה צורה שהוא רוצה, אבל בפועל הצורה שבה השם יתברך עשה את הנס היה כך. השם יתברך הביא אורות רוחניים גדולים מאוד על נשמותיהם ועל שורשי נשמותיהם של עם ישראל. ומכוח האורות האלו נהיו הניסים. יתרה מזו, כל הצרה שקדמה לנס, הסבל הגדול שהיה להם במצרים, עבודת פרך, כל הצרות הנוראות שעשו להם שם, השורש של הכל היה חסרון אורות בעולמות העליונים. על ידי סיבות מסוימות שאין כאן מקום להאריך בהם, נגרם חסרון של אורות בעולמות העליונים. וממילא כוחות הרע נאחזו רחמנא ליצלן בנשמותיהם. והקדוש ברוך הוא הביא אור עצום, שהאור הזה הרחיק והשמיד את כוחות הרע, ועל ידי זה האיר אור גדול בנשמותיהם ושורשי נשמותיהם של עם ישראל, ונעשו הניסים הגדולים. כל שנה ושנה בתאריכים של החגים שהשם ברך נתן לנו, האורות האלו חוזרים ומאירים. אז הזמן המרכזי של חזרת האורות של יציאת מצרים זה בחג הפסח. העיקר בחג הפסח עצמו, שהוא שבעה ימים ושבעה לילות ושבעה ימים. אבל כבר הרבה מזה גם בערב פסח, שגם הוא יש בו הרבה מההלכות. יש כבר הרבה מהאיסורים של הרבה מההלכות של פסח נוהגות כבר מערב פסח. כבר שעתיים לפני חצות היום בערך אסור לאכול חמץ. זה יוצא קצת יותר משעתיים, בגלל שזה הולך לפי שעות זמניות. ויש את המצווה של שריפת חמץ, והביטול של החמץ, ובליל י' הבדיקה של החמץ. וכל הימים שקדמו לזה שכבר עסוקים בענייני הפסח, אם זה בלימוד ההלכות, אם זה בניקיון, כל הדברים האלו כבר מתחילים להביא עלינו את האורות העליונים האלו. והאורות האלו מלווים את האדם בכל השנה, בכל החיים, בעולם הזה ובעולם הבא. אבל יש עוד דבר שאותו אנחנו חייבים לדעת ולזכור, ולצערי הגדול, הדבר הזה בציבור לא מספיק מודגש. מהו הדבר הזה? התורה מדגישה לנו במקומות רבים שהישועה של עם ישראל ביציאת מצרים נעשתה על ידי זעקות של עם ישראל להשם יתברך. התורה כותבת לנו את זה במקומות רבים. יש בפרשת שמות בפרק ב' בפסוקים כ"ג וכ"ד, אומרת לנו התורה כך: ויהי בימים הרבים ההם וימות מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ועטל שבעתם אל האלוהים מן העבודה. וישמע אלוהים את נעקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. ויער אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים. משה היה רואה את צאן יתרו כנגד מדיין וכו', כך היה התחלת הגאולה. איך התחילה גאולה? מה קדם להתגלות של השם יתברך למשה רבנו? הזעקות של בני ישראל אל השם יתברך. והתורה כופלת את זה. כמו שקראנו בפסוקים כפל לשון, ויזעקו ותעל שבתם אל האלוהים מן העבודה, וישמע אלוהים את נעקתם, ויזכור אלוהים את בריתו את אברהם, יצחק ואת יעקב. הכל התחיל שהשם יתברך שמע את נעקתם, את זעקתם. שוב פעם זה כתוב לנו בהמשך, בפרשת וירא, בפרק, עוד לפני כן, בפרשת, בהמשך פרשת שמות, בפרק ג' פסוק ז', כשהשם דבר דיבר עם משה רבנו, מה הוא אמר לו? ויאמר אדוני, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי מפני נוגסיו, כי ידעתי את מכאוביו. שמיעת צעקתם של עם ישראל הייתה פה גורם מרכזי. ואומר חפץ חיים, אם התורה מדגישה שזה היה צעקה, זעקה, נעקה, זאת אומרת שאם זה היה פחות מזה, לא בטוח שהיה אותם הישועות. היה צריך צעקה וזעקה, לא רק תפילה. כתוב פה הרבה לשונות, ויזעקו, ותעל שבעתם, וישמע אלוקים את נעקתם, ואת צעקתם. יש פה לשונות, ארבעה לשונות, זעקה, שבעה, נעקה, צעקה, לשונות חריפים. אחרי זה שתי המקומות האלו, בסוף פרק ב' בפרשת שמות ופרק ג' פסוק ז', אחרי זה בפרשת וערה, שוב פעם, בפרק ו' פסוק א'. וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. ואחרי זה, בהמשך, השלב המכריע הסופי של העסק עם מצרים, זה היה על יד ים סוף בשביעי של פסח. אז גם כן, כתוב בפרשת בשלח, ופרעו הקריב, בפרק י' ד' פסוק י', ופרעו הקריב, ויסעו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נושא אחריהם, ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל אדוני. צעקת בני ישראל, זה היה המוביל אל קריאת ים סוף, שאלמלא היא, היו שנהרגים שם או בתביעה בים, או בחרב פרעו. צעקה ושוב צעקה, בכל מצב עוד צעקה. ועד כדי כך, שאפילו כשמשה רבנו מספר, שולח שליחים לספר למלך אדום, מלך גוי רשע, על מה שהיה ביציאת מצרים, כדי שייתן להם רשות לעבור בארצו. רק דרך מעבר. אז משה רבנו, כך כתוב בפרשת חוקת פרק כף, מחומש במדבר, פרשת חוקת פרק כף, בסוג י' ועלה, וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלה אשר מצאתנו, וירדו אבותינו מצרים, ונשב במצרים הם רבים, והראו לנו המצרים אלי אבותינו, ונצעק אל אדוני, וישמע קולנו, וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים, והנה אנחנו בקדש אל קצה גבוליך, נעברנה בארציך, לא נעבור בצדה ובחרם, ולא נשתה מי באר, דרך המלך נלך לא נתאם עם שמאל אשר נעבור גבוליך. למה משה רבנו היה צריך לספר לו שזה היה על ידי ונצעק אל השם וישמע קולנו? מה זה משנה אם זה היה על ידי צעקה או לא על ידי צעקה? התשובה, זה כל כך שתי סיפורים שונים אם זה היה עם צעקה או בלי צעקה. זה לגמרי סיפור אחר. אי אפשר לזייף את הסיפור. והתורה מצווה עלינו לשנן את זה. גם בימים הכי טובים, יש בחומש דברים, פרשת כי תבוא, מצוות ביקורים, כשהיה בית המקדש קיים, היו מביאים ביקורים כל שנה, ואז היו משבחים את השם יתברך, יש מקרא ביקורים, מצווה להגיד נוסח שכתוב בתורה, בשעה שמביאים את הביקורים. אז כך כתוב בחומש דברים, פרשת כי תבוא, פרק ו', פסוק ה' והלאה, וענית ואמרת לפני אדוני אלוהיך, ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט וישם לגוי גדול עצום ורב ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו וישמע אדוני את קולנו וירא את עונינו ואת עמלנו ותחצנו ויוציאנו אדוני מצרים ביד חזקה וזרוע נטויה ובמורה גדול ואותות ומופתים. כשבאים לספר למלך אדום, קודם דיברנו, עכשיו כשבאים במקרא ביקורים, להודות להשם יתברך, ממשיכים ואומרים, ויביאנו, ויוציאנו אדוני מצרים מיד חזקה וזרוענו יואב מורה גדול ואותות ומופתים. ויביאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי אדוני, והנחתו לפני אדוני אלוהיך, השתחווית לפני אדוני אלוהיך. כשאנחנו באים להודות להשם ברך על כל הטוב שהוא נתן לנו, גם אנחנו צריכים להדגיש שזה היה על ידי צעקה. התורה מצווה לנו מדי שנה בשנה במקרא הביכורים שוב ושוב להגיד את זה. זה כל כך חשוב לשנן את זה. זה לא פרט צדדי. ולא רק בתורה, גם בספרי הנביאים. בספר שמואל א', פרק י"ב, פסוק ח', כששמואל הנביא קיבץ את עם ישראל ודיבר איתם דברי תוכחה, דברי מוסר, אז הוא סיפר להם. שמואל א', פרק י"ב, פסוק ח' והלאה. כאשר בא יעקב מצרים ויזעקו אבותיכם לאדוני, וישלח אדוני את משה ואת אהרון ויוציאו את אבותיכם מצרים ויושבים במקום הזה, וישכחו את אדוני אלוהיהם וימכור אותם ביד סיסרא שר צבא חצור ויד פלישתים ויד מלך מואב וילחמו בם, ויזעקו אל אדוני ויאמרו חטאנו כי עזבנו את אדוני ונעבוד את הבעלים ואת השטרות ואתה הצילנו מיד אויבינו לעבדך. וישלח אדוני את ירובעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל ויצל אתכם מיד אויביכם מסביב ותשבו בטח ותראו וכו'. מה הוא אומר להם? הוא מספר להם את מה שהיה. כמו שאומר, ואתה התייצבו וישפטה אתכם לפני אדוני את כל צדקות אדוני אשר עשה אתכם ואת אבותיכם. ספר לכם איזה טובות עשה השם יתברך אליכם. אז מה הוא מספר להם? איך שהם התפללו והשם הושיע אותם. מה הוא צריך לפרט את הפרט של התפילה? שיספר שהשם יתברך הושיע אותם. לא. זה חלק כל כך מרכזי, אי אפשר בלי זה. כי זה בא ללמד אותנו איך אנחנו צריכים להתנהג בחיים. אומר הגר"א מווילנה, התורה חוזרת על עצמה בכל דור ודור. ואנחנו צריכים ללמוד מהתורה איך להתייחס אל המצבים ואיך להתנהג בהם. אז התורה מלמדת אותנו, אם האדם רוצה לשנות את מצבו, מה המפתח לזה? התפילות אל השם יתברך. זה המפתח לשינוי המצב של האדם. כל אדם רוצה לשנות את מצבו לטובה. אין אדם שאין לו איזה דבר שממש הוא רוצה כל כך שישתנה לטובה. כל אחד לב יודע מה את נפשו. איך משנים את זה? זעקות להשם. אדם צריך להאמין באמונה שלמה שיש כוח גדול לתפילה. יכולה לשנות התפילה את המצב של האדם מקצה לקצה. החזון איש מדבר על זה בכמה מקומות. שהתפילה יכולה ממש להפוך את כל המצב של האדם. לא רק איזה פרט קטן. לקדם אותו בצעדי ענק אל המטרות הקדושות והנכונות שאותם הוא רוצה. למה כל כך הכרחי עבור הישועות, התפילות? יש לזה כמה וכמה סיבות. כל המצבים של האדם בעולם הזה תלויים במצבים של שורשי נשמתו בעולמות העליונים. בשעה שאדם מתאמץ בתפילה, הוא מקדש את שורשי נשמתו בקדושה עליונה מאוד מאוד. שורשי נשמתו כביכול מתחברים אל השם יתברך בחיבור עצום ונורא. בשעה שאדם מתפלל, נוצרים חיבורים חדשים לנשמתו אל השם יתברך. והחיבורים האלו הם צינורות של שפע להביא אל הבן אדם את הישועות. ולכן כשהאדם מתפלל אל השם יתברך, האדם צריך לכוון שהוא מבקש מהשם יתברך לזכות על ידי התפילות האלו, לחבר את נשמתו להשם יתברך, להביא שפע רוחני מהשם יתברך אל הנשמה. ואז לכוון גם את הבקשות הפרטיות שיש לו. ואת הדבר הזה יש לנו ללמוד מהרבה מקומות בתנ"ך. יש לנו בספר שופטים את הסיפור של שמשון, שהוא היכה בפלישתים מכות גדולות. ובסוף הפלישתים לקחו אותו לבשבי. סיפור ארוך. ואז הם עשו דברים שגרמו שכוחו הרוחני, כוח האדירים שהיה לו, התמעט. והם עבדו בו עבודה קשה. ואז הם הביאו אותו לאספה שהם עשו, להוללות, לעשות צחוק ממנו. ואז שמשון התפלל להשם יתברך. תפילות גדולות. והוא זכה להכות בפלישתים. תפס את העמודי התווך של הבית, ושתי עמודים, אחד בימין ואחד בשמאל, והפיל את הבית. והיו כתוב בפסוק שם, בסוף פרק ד' זין, סוף פרק 16 מספר שופטים, והיו המתים אשר המית במותו, רבים מאשר המית בחייו. אז שהוא התפלל להשם ברך, כתוב שם בפסוק ככה, בספר שופטים פרק ד' זין, פרק 16, פסוק כ' ח', פסוק 28, ויקרא שמשון אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהים זוכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזה האלוהים והנקמה נקם אחת משתי עיניים מפלישתים. יש פה שאלה להבין בפסוק. קודם כתוב ויקרא שמשון אל השם, יש שם שם י' כו' כ', אחרי זה ויאמר השם אלוקים. יש שם שם אדנות ושם י' כו' כ' בניקוד אלוקים. זה שמות פחות גבוהים. מה הפשר הדבר? מה זה ויקרא שמשון אל השם? ויאמר. בויאמר כתוב שמות יותר נמוכים. התשובה היה פה שני תפילות. התפילה הראשונה, שתי מילים. אל השם. הוא אמר זה עם שם השם כמובן. זה הייתה התפילה הראשונה. להידבק בהשם. עוד בלי לפרט שום בקשה. והידבק בהשם במקום הכי גבוה. ואז נפתחו השערים, ויאמר, השם אלוקים זוכרני נא וחזקני נא. אך הפעם הזה, האלוקים. והנקמה נקם אחת משתי עיניים מפלישתים. זה פשר הפסוק. על דרך זה יש לנו גם, אצל אליהו הנביא, בספר מלכים א' פרק י' ז', כשהוא עשה תחיית המתים לבן של הצורפית שנפטר. כתוב שמה, בפסוק א', פרק י' ז', פסוק א', ויקרא אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהי, תשוב נא נפש הילד הזה על קרבו. גם פה מה זה כפל ויקרא אל השם, ויאמר השם אלוקיי. קודם אליהו הנביא חיבר את עצמו אל השם יתברך בחיבור חזק מאוד, ואז הוא קיבל את הכוח לעשות תחיית המתים. כי תחיית המתים תלויה בדבקות גדולה מאוד, כמו שבואר בברייתא של רבי פנחס בן יאיר, בספר דף כף. ופה, בתפילה השנייה, לא כתוב ש... מתחיל גם בשם הוויה, לא בשם יותר נמוך. כי פה הוא בא להביא אור גדול לאותו נער שהוא החיה אותו, היה יונה הנביא. אור גבוה מאוד הוא הביא אליו מהמקום הכי גבוה. מה שאין כאן אצל הפלישתים, שהוא בא להרוג אותם. הוא בא להעניש במידת הדין. אגב, זה היה לעונש לרשעים גמורים או לרשעים עצומים. אבל בכל אופן, אז הוא לקח את זה מבחינה יותר נמוכה. אבל גם פה השורש אותו השורש. התפילה הראשונה אל השם. להתחבר להשם. זה חלק מרכזי בכל ענייני התפילה. החיבור אל השם יתברך. בידינו הדבר. הדברים הם נכונים תמיד, אבל בפרט בימים אלו שהם זכר ליציאת מצרים. לחפש את קרבת השם. אדם מתעורר בבוקר, המחשבה הראשונה צריכה להיות, איך אני יכול הכי חזק היום הזה להתקרב ולהתחבר אל השם יתברך ולתורה הקדושה. אדם הולך לישון בלילה לחשוב, האם היום הזה התחברתי הכי חזק שיכולתי להשם לך לתורה הקדושה. וכל רגע ורגע שאדם דבוק בתורה הקדושה, הוא דבוק בהשם דברך, כי מביא רב חיים ולא נצצל בספר נפש החיים, שכל התורה כולה, חמישה חושי תורה, ספר תורה, הכל שמותיו של השם יתברך. וכשאדם הולך בדרך הזאת, הוא רואה אורות גדולים. אורות גדולים מאוד. הכוח של התפילה הוא אדיר ועצום. יש אנשים חושבים שרק איזה צדיק גדול ונשגב יכול להתפלל. לא, כולם יכולים, נכון. יש צדיקים שיש להם כוח יותר מכולם. אבל עם כל זה, לכולם יש כוח עצום בתפילה. אומרים בפסוק בתהילים בפרק גוף במאי כתוב, רגילים לומר את הפרק הזה בפסוקת זמרה, ובתפילת מלכה גם כן. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. זהו, זה הפסוק. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. כל אחד ואחד ישתדל, אני מתכוון להוכיח את עצמי יותר מכל מישהו אחר, לראות איך לקיים את כל המצוות של חג הפסח, בראש ובראשונה, הזהירות מסור חמץ, מסור אכילת חמץ, מסור המצאות חמץ, להוציא את כל החמץ מהבית, לבער אותו, לשרוף אותו, לבער אותו. המוצרים שקונים לפסח, שיהיו בכשרות המהודרת ביותר. גם אם אדם במהלך השנה, חס וחלילה, סומך על הכשרים יותר נמוכים, לפסח יחפש את ההכשרים הכי גבוהים, הכי חזקים. והמצוות שיש לנו בליל הסדר, מצוות אכילת מצה, מצוות אכילת מרור, מצוות אכילת כורך, סדר ההגדה, לעשות את הכל בשמחה, בהתרוממות הנפש. כתוב בזוהר, שבשעה שהאדם מספר בליל הסדר, בניסים של יציאת מצרים, יש מזה התעוררות עצומה בשמיים, כל המלאכים מקשיבים, יתרה מזו הקדוש ברוך הוא, לא, בצורה מיוחדת מאוד מקשיב לזה, ואדם על ידי זה מביא עליו אורות עצומים ונשגבים, ישועות עצומות ונשגבות. היה יהודי חשוב בירושלים, קראו לו רב מנדל גפנר, זיכרונו לברכה. רב מנחם מנדל גפנר, זיכרונו לברכה. הוא הנהיג את ברכת כהנים ההמונית שעושים בכותל המערבי, בכל המועד סוכות ובכל המועד פסח. הוא היה נוהג יחד משפחתו. בהגדה של פסח יש חלק שמגיעים, אומרים, ובמורה גדול זה גילוי שכינה. יש בהגדה של פסח, יש חלק מרכזי בהגדה שבו קוראים פסוקים מפרשת כי תבוא במקרא ביקורים. זה על פי דברי הגמרא בפרק האחרון של מסכת פסחים, כך עושים. ומפרשים את הפסוקים האלו פירושים מחזל. אז בפסוקים האלו כתוב ככה. ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגור שם ממתי מעט, וישם לגוי גדול עצום ורב. ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו, וישמע אדוני את קולנו, וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו. ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ומורה גדול ואותות ומופתים. ויביאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. אלה הפסוקים שאנחנו אומרים. יש קהילות שנוהגים לשיר את השיר של דיינו, אז זה הקטעים שלפני השיר של, של דיינו. אז אנחנו אומרים בזה פסוקים אחדים, כמו שאמרנו, פרשת כי תבוא. בחומש דברים, פרשת כי תבוא, פרק ו, פסוקים ה, ו, ז, ח, ארבעה פסוקים, כמעט ארבעה, כי את פסוק ה מתחילים לא מתחילתו. אז באחרון מארבעת הפסוקים האלו, אנחנו אומרים, ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובמורה גדול, ובאותות ובמופתים. והאגדה מסבירה על כל פרט מזה פירושים. אז על המילים ובמורה גדול, כתוב באגדה, זה גילוי שכינה. איך זה נכניס במילים במורה גדול? מה הקשר בין זה לזה? התשובה היא, במורה גדול, רגילים לפרש מלשון פחד, מורה מלשון יראה. אבל תרגום אונקלוס, זה מחזל, זה מסור בידם מדורי דורות, הוא אומר פירוש אחר, מורה מלשון ראייה, ובמורה גדול, חזוונה רבה, חזוונה בארמית זה ראייה, מראות גדולים, שהיה להם גילויי שכינה, בקריאת ים סוף כתוב, נפתחו השמיים, כמו שבספר יחזקאל, יש פסוק בספר יחזקאל שבו כתוב, בתחילת הספר, פרק א', פסוק א', נפתחו השמיים, ואראה מראות אלוקים. זה המקום היחידי כמדומן בתנ"ך, שכתוב כזה לשון בפירוש, נפתחו השמיים, ואראה מראות אלוקים. ולכן הפרק הזה, שנקרא מעשה מרכבה, הוא נקרא פרק גבוה מאוד. הגמרא אומרת על זה דרשות נשגבות. יש לזה סודות עצומים ונשגבים. כתוב בחז"ל שבשעה שהיו דורשים בזה, הייתה אש מלהטת סביבם. נפתח אולי בלי נדר לשון הגמרא במסכת חגיגה. אומרת הגמרא, מסכת חגיגה, דף י' עמוד ב'. תנו רבנן, מעשה ברבן יוחנן בן זכאי, שהיה רוכב על החמור והיה מהלך בדרך, ורבי אלעזר בן ערך מחמר אחריו. אמר לו, רבי אלעזר בן ערך אמר לרבי יוחנן בן זכאי, רבי, שנה לי פרק אחד במעשה מרכבה, תלמד אותי את זה. מעשה מרכבה זה הפירושים למה שתחילת ספר יחזקאל, שכתוב שם את הדברים הנשגבים, נפתחו השמיים והראה מראות אלוקים. אמר לו, לא כך שניתי לכם, ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם מבין מדעתו. רבי יוחנן בן זכאי ענה לרבי אלעזר בן ערך, אני לא מספיק מכיר אותך, אם אתה מספיק מבין בזה, שיהיה מותר לי ללמד אותך את זה. אמר לו, רבי אלעזר בן ערך אמר לרבי יוחנן בן זכאי, רבי, תרשני לומר לפניך דבר אחד שלימדתני. תן לי להסביר דבר אחד שמעתי לך, איך אני הבנתי את זה, תראה אם אני מבין טוב את הדברים. מיד ירד, אמר לו אמור, תגיד, מיד ירד רבן יוחנן בן זכאי מעל החמור, ונתעטף, וישב על האבן תחת הזית. אמר לו, רבי אלעזר בן ערך שאל את רבי יוחנן בן זכאי, רבי, מפני מה ירדת מעל החמור? אמר, אפשר, אתה דורש במעשה מרכבה, ושכינה עמנו, ומלאכי השרת מלווין אותנו, ואני ארכב על החמור? מיד פתח רבי אלעזר בן ערך במעשה המרכבה ודרש, וירדה אש מן השמיים, וסיבבה כל האילנות שבשדה פתחו כולן ואמרו שירה. מה השירה אמרו? הללו את השם מן הארץ, תנינים וכל תאומות, עץ פרי וכל ארזים, הללוקה. נענה מלאך מן האש ואמר, הן, הן מעשה המרכבה. עמד רבי יוחנן בן זכאי ונשקו על ראשו ואמר, ברוך השם אלוקי ישראל, שנתן בן לאברהם אבינו שיודע להבין ולחקור ולדרוש במעשה מרכבה. יש נאה דורש ונאה מקיים, נאה מקיים ונאה דורש, אתה נאה דורש ונאה מקיים. אשריך אברהם אבינו, שאלעזר בן ערך יצא מחלציך. כשנאמרו הדברים לפני רבי יהושע, היה הוא ורבי יוסי הכהן מהלכים בדרך, אמרו אף אנו נדרוש במעשה מרכבה. פתח רבי יהושע ודרש, באותו היום תקופת תמוז היה, נתקשרו שמיים באבים, דיינו נהיה עננים, ונראה כמין קשת בענן. והיו מלאכי השרת מתקבצינו באים לשמוע, כי בני אדם שמתקבצינו באים לראות במזמותי חתן וקלה, כמו שמתקבצים בחתונה. הלך רבי יוסי הכהן וסיפר דברים לפני רבן יוחנן בן זכאי, ואמר אשריכם ואשרי יולדתכם, אשרי עיני שכך ראו, שתלמידיו זוכים לדרגה כזאת. ואף אני ואתם בחלומים מסובין היינו על הר סיני, וניתנה עלינו בת קול מהשמיים, עלו לכאן, עלו לכאן, טרקלין גדולים ומצאות נאות מוצאות לכם, אתם ותלמידיכם ותלמידי תלמידיכם מזומנים. זה היה כשדרשו בפירושים של הפרק הזה בספר יחזקאל, תחילת ספר יחזקאל. אגב, במאמר מוסגר, יש בספר יחזקאל, בפרק למדלד, תוכחה גדולה אל הרועים, אל המנהיגים, דברי תוכחה קשים מאוד למנהיגי עם ישראל. אמר הדברי יואל, זכר צדיק קדוש לברכה, שכל מי שמהשמיים זיכו אותו להיות ממנהיגי עם ישראל, ולו הצדיק שבצדיקים, כל, לא משנה מי, חייב בלי נדר כל יום ויום ללמוד ביחזקאל פרק ל"ד את דברי התורה האלו. גם אם הוא רואה את עצמו נקי מהדברים הקשים שכתובים שם על עוולות שעושים המנהיגים, אבל כדי לשמור את עצמו, כי כשאדם נהיה מנהיג עלולים להיות כל מיני עוולות אם לא ישיר אצלו מסביבו, כמו שאומרת הגמרא מסכת פסחים, שהיו מקרים שהיו מנהיגים צדיקים נשגבים ואלו שסביבם היו עושים דברים לא טובים. אומר, אז לכן כל מי שנהיה מנהיג צריך כל יום לקרוא את יחזקאל, ספר יחזקאל פרק ל"ד. אנחנו נחזור לענייננו. אומרים חז"ל שבקריאת ים סוף גם כן היה הדבר שנפתחו השמיים והראה מראות אלוקים. אבל שם זה היה לא רק לאנשים בדרגה של יחזקאל הנביא, אפילו פשוטי העם, כולם, ללא חילוק. ללא חילוק גילים, ללא חילוק סוגים, גברים, נשים, צעירים, זקנים, אפילו עבדים ושפחות שבאו איתם ממצרים, גם הם נפתחו השמיים והיראו מראות אלוקים. אומר רש"י בפרשת בשלח, אומר את זה על הפסוק השני מהשירה שכתוב בו, נתחיל בלי נדר מהפסוק הראשון, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני ואמרו למור, אשירה לאדוני כי גאו גאה סוס ורוכבו רמה וים. פסוק השני, עוזי וזמרת יא ויהי לי לישועה, זה אלי וענבהו אלוהי אביו ורוממנו. אומר רש"י, מה זה? זה כלי, זה, יראו באצבע איך נפתחו השמיים ורואים שם מראות אלוקים. את השם בך עצמו אי אפשר לראות, אבל מראות אלוקים, מרכבת הקודש, דברים נשגבים. זה אומר לנו הפסוק, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים במורה גדול. מורה גדול, דהיינו ראייה גדולה. זה גילוי שכינה. וזה לא פרט קטן, זה דבר חשוב מאוד. מאיפה אנחנו יודעים את החשיבות של זה? איך מסיים את התורה, את חמישה חומשי תורה? וברור הדבר שבסיום של חמישה חומשי התורה, התורה מלמדת לנו מסר מרכזי ביותר. מסיים את התורה. ויהושע בן נון מלא רוח חוכמה, כי שמח משה את ידיו עליו. וישמעו אליו בני ישראל ועשו כאשר ציווה אדוני את משה. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו אדוני פנים אל פנים. לכל האותות והמופתים אשר שלחו אדוני לעשות בארץ מצרים. לפרעו ולכל עבדיו ולכל ארצו. ולכל היד החזקה. ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. גם כאן אומר אונקלוס המורה הגדול חזבן הרבה. איך מסיים חמישה חומשי תורה? לשבח את משה רבנו שמה הוא עשה? הראה גילוי שכינה לעם ישראל. זה החלק המרכזי של כל חג הפסח. הגילוי שכינה. אז אותו יהודי צדיק שהזכרנו, כשהיו מגיעים לקטע הזה בהגדה, ובמורה גדול זה גילוי שכינה, היה מבקש לכל המסובים בליל הסדר, היה אצלו בלי עין הרע, מספר גדול מאוד של מסובים, כולם לעמוד, והיו עושים קבלת עול מלכות שמיים. הוא אומר את הפסוק של שמע ישראל, ואחרי זה כולם אחריו. הוא אומר, פסוק של השם הוא האלוקים שבע פעמים, וכולם אחריו. השם מלך, השם מלך, וכולם אחריו. עוד כמה פסוקים אחדים. אנא השם הושיע נא, אנא השם מצליחה נא. על כל פנים, זה מנהג טוב מאוד, מי שרוצה לנהוג בזה, יש בזה עניין גדול מאוד. כדי להזכיר לעצמנו בליל הסדר, שמה התכלית של הכל? ובמורה גדול זה גילוי שכינה. מי אומר שזה החלק המרכזי? התורה אומרת לנו את זה. אם בזה מסיים חמישה חומשי תורה, זה מלמד אותנו שזה חלק מרכזי ביותר. ואיך מתחיל חמישה חומשי תורה? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. לדעת, הכל זה רק בריאת השם. לפני שהוא ברא, לא היה כלום. ומה הקשר בין זה לבין קבלת מלכות שמיים? צריך לדעת שבשעה שעושים קבלת מלכות שמיים, יש בחינה מסוימת של גילוי שכינה. כל אחד כפושור עד אלי כמה שזוכה להרגיש את זה. כמובן, זה לא במושגים של מה שהיה בקריאת ים סוף שממש נפתחו השמיים, אבל כל אחד כפושור עד אלי. וכתוב ברמב"ן בפירושו לתורה בסוף פרשת בו, מבואר שם בדבריו, שקבלת עול מלכות שמיים בציבור, ברוממות הכל, דהיינו בכל רם, זה מהדברים שעבורם נברא העולם. זה עיקר, מטרה מרכזית של בריאת העולם. הגילוי שכינה, שיכירו וידעו כל שווה תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשווה כל לשון. ההכרה במלכותו של השם יתברך, ההשתעבדות אל השם יתברך, זה תכלית הכל. אז הימים האלו זה ימים שמסוגלים לזה. כי השפע הרוחני שהיה בשעת יציאת מצרים חוזר על עצמו בימים האלו. אבל בידי האדם תלוי כמה הוא יתחבר לזה, כמה הוא יקבל מזה. זה בא לעולם, אבל השאלה כמה אתה לוקח את זה, כמה אתה מקבל את זה. אז זה כמה שיותר בימים האלו נתחזק בעבודת השם בכלל ובמצוות של הפסח בפרט. אז על ידי זה נזכה יותר לאורות הנשגבים האלו, אורות עצומים שאי אפשר לתאר אותם. אז שיהיה לכולנו בעזרת השם פסח כשר ושמח, ושהשם יחזק את כולנו, לישועות נפלאות לטובה ולך בכל העניינים, אמן כן יהי רצון. ורק אני רוצה להזכיר מה שחשוב מאוד, מה שכותב הרמב״ם בהלכות יום טוב. אני אפתח אולי בלי נדר את הלשון שלו. יש לנו בחג כידוע מצווה לשמוח ושמחת בחגיך. אומר הרמב״ם בלכות יום טוב. פרק ו' הלכה י"ח. הוא מסביר מצווה בחג לאכול טוב, לשתות טוב, לשמוח. אבל מוסיף הרמב״ם. וכשהוא אוכל ושותה חייב להאכיל לגר, ליתום ולאלמנה עם שאר העניים האומללים. אבל מי שנועל דלתות חצרו ואוכל ושותה הוא ובניו ואשתו, ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש, אין זו שמחת מצווה, אלא שמחת קרסו. ועל אלו נאמר, זבחיהם כלחם עונים להם, כל אוכליו יתמאו, כי לחמם לנפשם. ושמחה כזו קלוני להם, שתאמר, וזראיתי פרש על פניכם, פרש חגיכם. אומר הרמב״ם, מי ש... דואג רק לשמחה של עצמו ומשפחתו, מי שמחוץ למשפחה, מה זה עסק שלי? הוא אומר, חס וחלילה. אומר הרמב״ם, זה לא שמחת המצווה, זה לא שמחה בהשם, זה שמחת קרסו, זה שמחה שחס וחלילה מורידה את הרמה הרוחנית שלו. שמחה צריכה להיות יחד עם לשמח את האביונים, את האומללים, כל אחד ימצא את הדרך, איך להגיע אליהם, איך למצוא את מי האנשים שחסר להם, או לתת לאנשים אנשים נאמנים שמחלקים לאלו שחסר להם, ולתת, לעזור, בכל ליבו, בכל נפשו. אפילו מי שאין לו, ימצא איך לארגן ממי שיש לו למי שאין לו. אני זוכר רבי זאב ליבוביץ זצ"ל סיפר לי, כשאני הכרתי אותו, כבר הוא היה קצת מוכר, אחרי זה עם הזמן הוא התפרסם יותר. הייתי בין אלו שטרחו קצת לפרסם אותו, ראיתי את מצבו שכל כך היה קשה, גם שהוא ממש עדיף להיות נסתר כל ימיו. אבל הוא היה יומם שהיה עוד יותר נסתר, היה ממש אני מרוד, ואף כמעט אף אחד לא הכיר בגדותו, רק אנשים בודדים כמו הרב מנדל, זכרו לו לברכה, והרב וולטוך ועוד כמה שהכירו בגדותו. אז הוא סיפר לי, לא היה לו כסף לעשות שבת, הוא היה אוכל סעודות שבת אצל מי שהיה מארח אותו. הוא אומר, אז איך הוא ייתן, יעזור למסכנים? אין לו, פשוט אין לו. הוא אומר, אז הוא היה בבית הכנסת, רואה, יש אנשים עניים, מסכנים, שהוא רואה שאין להם פרנסות שבת. היה מפציר באנשים, בוא, אתה תיקח את זה, תארח אותו, אתה תיקח את זה, תארח. וזה לא היה נעים לו, לנדנד לאנשים וכך. הוא אומר, בסדר, זה היה, כמו שאדם נותן מהכסף שלו, הוא נתן מהכבוד שלו את האי-נעימות הזאת, לסבול כל שבת, את האי-נעימות לנדנד לאנשים, שיקחו את האורח הזה, את האורח הזה. איפה שהוא היה מתארח, גם היה לוחץ עליהם, בואו, קחו גם את האורח הזה, גם את המסכן הזה. זה לא הכי נעים, אורח מכניס את האורח, אבל זה היה, במקום לתת כסף שאין לו, אוכל שאין לו, אז היה נותן את הכבוד שלו נותן עבור זה. והשמיים זיכו אותו שבסוף ימיו, שאנשים ידעו קצת, קצת מן המקצת מגדלותו, וראו שכמה חשוב לו לדאוג בשבתות וחגים למעוטי יכולת, היו מביאים לו כל יום חמישי כמויות עצומות של אוכל, והוא היה שולח את זה להרבה הרבה נזקקים. אבל כל אחד תמיד צריך לחשוב הרבה הרבה על הזולת. איך אני יכול לעזור לזולת, לשמח אותו, לעודד אותו. על אחת כמה וכמה שלא לפגוע בזולת, לא בדיבור ולא במעשים. ועוד דבר שחשוב כתוב ברמב"ם על איך לשמוח בחג, הרמב"ם פרק ו' הלכה י"ט, אף על פי שאכילה ושתייה מועדות בכלל מצוות עשה, לא יהיה אוכל ושותה כל היום כולו, אלא יראה גם להתפלל הרבה, ללמוד הרבה, לעשות גם ברוחניות וגם בגשמיות. עוד מזהיר הרמב"ם, כשהאדם אוכל ושותה ושמח ברגל, לא יימשך ביין, ייזהר לו להשתכר, ובשחוק ובקלות ראש. ויאמר שכל מי שיוסיף בזה הרבה מצוות שמחה לו, שהשכרות והשחוק הרבה, והשחוק הרבה וקלות הראש אינה שמחה אלא הוללות וסיכלות. ולא נצטוונו על ההוללות והסיכלות אלא על השמחה שיש בעבודת השם יתברך. עוד הוא אומר שחייבים בית דין להעמיד ממונים בחגים שיסתובבו בכל מהמקומות ציבוריים, ויזהרו שהשמחה לא תביא לתערובת של גברים ונשים, פריצות, יש באים, אוכלים יחד, עושים חפלה, גברים ונשים בתערובת, אומר רבם, צריכים בדין לפקח, למנות אנשים שידאגו שזה לא יקרה. זה בגינות הציבוריות ובבתים, אם יהיה, לא אפשר לשלוח אנשים להיכנס לבתים להשגיח. אז אומר, וכן יזהירו בדבר זה לכל העם. כדי שלא יתערבבו אנשים ונשים בבתיהם לשמחה. שהרב דורש בבית הכנסת בחגים, יזהיר על זה, רבותיי, כשאתם שמחים, אל תעשו את זה מתוך פריצות, מתוך תערובת, הכל בקדושה, הכל בתערה. וכשאדם הולך ככה, הוא זוכה לתענוגים רוחניים בחג, תענוגים רוחניים שהטעם שלהם, האור שלהם, מלווה אותו כל השנה וכל החיים. וזה התכלית של הכל. כמו שהבאנו פעמים רבות מהגר"א מווילנה, בפירושו לספר יצירה, פרק ראשון, אומר, הגר"א תכלית כל בריאת העולם, תכלית כל בריאת האדם, תכלית כל בריאת האנושות בכלל, תכלית בריאה, תכלית מתן תורה, תכלית בחירת עם ישראל, מה התכלית של הכל? החיבור הנפשי להשם יתברך. כמה שיותר זמן, ובעוצמה כמה שיותר חזקה, זה התכלית של הכל. והתורה והמצוות זה הצינורות שמביאים את זה. העבירות זה החומרי חבלה שעלולים לחבל בזה, ולכן אנחנו צריכים לשמור את עצמנו מהעבירות, כדי שלא יתקלקלו הצינורות האלו, שנהיה תמיד מחוברים ודבוקים בהשם יתברך. היה מקובל גדול, רב שלמה אלישיב, זה צהל לסבא של הרב אלישיב, הוא היה ממש איש אלוקים, לך צדיק קדוש לברכה. אז מספר תלמידו רב אריה לוין זצ"ל, שכשהוא היה נפרד ממנו, הם היו שנים לומדים יחד, כמעט יום יום. מה תמיד היה הברכה שלו כשנפרדים? מה היום רגילים להגיד להתראות, או כל מיני כינויים, ביטויים? הוא היה תמיד הברכה אחת, שנזכה להיות דבוקים ומחוברים בהשם יתברך. אין ברכה יותר גדולה מזאת. זה הברכה שכוללת את הכל. השם יעזור שנזכה באמת כולנו להיות דבוקים וחוברים להשם ברך בטוב גמור, שנזכה לשעות מפלול טובה וברכה בכל העניינים, אמן כדי רצון.